Shut up and sit down.
שלום לכולם ולכולם, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארטאפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. היא סיימה תואר ראשון ושני במדעי המחשב מהטכניון, בסטנפורד עשתה דוקטורט במימון, הייתה מרצה אורחת באוניברסיטת ניו יורק, עבדה כעשור בקרנות הון סיכון ביניהן שותפה בוויולה, ואז בחרה לחזור לתעשייה ועבדה באורבוטק. עד שב-2013 החליטה יחד עם משה מולכו להקים את המיזם עליו נדבר היום. שלום ליבת נלסון מלאוליין, מה שלומך?
שלום וברכה.
את באה עם ניסיון שהוא טכנולוגי, עסקי ובתחום ההשקעות, כשאת מסתכלת על הקריירה שלך ועל העבודה שלך, איזה מהם לדעתך משרת אותך בצורה הכי טובה?
אני חייבת להגיד שהשילוב שלהם הוא הדבר הכי חשוב, אבל אם אני צריכה לבחור רק משהו אחד, אז אני חושבת שהצורת חשיבה שהטכניון הקנה לי, הוא כנראה הדבר הכי חשוב שקיבלתי בחיים. לפצח אחרי בעיה, לחשוב קדימה, לתכנן, לחשוב מחוץ לקופסה, אלה דברים מאוד חשובים ששירתו אותי לאורך החיים בכל כך הרבה צורות.
את זוקפת את זה לזכות הטכניון, אבל גם סטנפורד, את יודעת, Ivy League, למה את לא מוצאת לנכון לזקוף את זה להם?
אני לא מזלזלת חס וחלילה בביזנס סקול בסטנפורד. צורת חשיבה שלי התהוותה בשנים בטכניון. אני חושבת שבסטנפורד אני כבר הגעתי יותר מבושלת מבחינת איך שאני חושבת. את מתארת את עצמך שעם רקע של מהנדסת מהטכניון, שלא למדה כלכלה בכלל, אבל הגיעה למסקנה שאם היא רוצה לעשות מעבר לתחום העסקי, היא צריכה להבין כלכלה, כסף, משהו. באופן נאיבי, והיום אני יודעת שטיפשי, חשבה שאם יש לה מאסטר, אז אחרי זה עושים דוקטורט. באתי לשם, כל האחרים היה להם רקע הרבה יותר מתאים משלי. אני הייתי אוף מוזר, אני חשבתי אחרת, וזה שירת אותי מאוד טוב.
אז לטכניון את זוקפת את הצורת חשיבה, אם את צריכה לזקק את מה שאת זוקפת לסטנפורד ולתואר, מה משם את לוקחת?
בעיקר גיליתי שצריך לתת צ'אנס לדברים שבהתחלה לא כך נראו לי כמו הכלכלה הזאת, וגם באיזשהו מקום התחלתי לקבל את ההרגשה הזאת שצריך לעשות נטוורקינג, נטוורקינג בין אנשים. כשאני הגעתי לסטנפורד, אני לא הבנתי למה צריך את זה, מהנדס באותה תקופה לא היה צריך נטוורקינג. העבודה שלי חיכתה לי חצי שנה כשסיימתי את התואר השני, כמובן שהיום זה לא המצב, וכמובן שבארצות הברית זה לא המצב.
היום סטנפורד ידועה כאחת האוניברסיטאות שמייצרת יזמים, מה שנקרא במשקל. בשנות ה-90 בסטנפורד...
זה כבר אז היה ככה. הייתי שם בעצם בכל תקופת הבועה, בועת האינטרנט כמובן, שנות ה-90. זו הייתה תקופה מדהימה, והרבה אנשים גם עזבו את הלימודים באמצע כדי להתחיל סטארט-אפים, ואני חושבת שבאמת הייתה שם אווירה מאוד מאוד יזמית, ובפרט כל החברים שלנו עבדו בסטארט-אפים, ככה גיליתי שיש ונצ'ר קפיטל, אני לא ידעתי דברים כאלה, הייתי מאוד מאוד נאיבי.
אנחנו מדברים על סטנפורד, בועת ה.com, אנשים עזבו להקים סטארט-אפים, אבל את נכנסת לעולם היזמות בכלל מהצד השני של השולחן.
נכון.
הזכרנו בפתיח שאת היית כעשור משקיעה, היית שותפה בוויולה.
ויולה קרדיט, כן. בעצם, תחשבי את זה, אני סיימתי דוקטורט ב-Behavioral Finance, וב-NYU הציעו לי משרה, כשאת מסיימת דוקטורט יש עלייך לחץ מאוד חזק להישאר באקדמיה. עכשיו אני מכירה את האקדמיה מההורים שלי, ואני לא חשבתי שזה מתאים לי, מה שסיכמתי איתם זה שאני אנסה שנה, ואז נראה. ובאמת זה לא היה בשבילי. ואז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? יש לי רקע טכנולוגי, למדתי ביזנס, מה נמצא בחיתוך הזה בין טכנולוגיה לביזנס? וזכרתי את כל החברים האלה שהיו באים אליי עם הסטארט-אפים שלהם, והיו תמיד מדברים על המשקיעים. אז אמרתי, אוקיי, זה היה ככה נאיבי כמו שאני מספרת לך. בוא נסתכל על ה-Venture Capital, היה איזה פרופסור שלימד קורס ב-Venture Capital ב-NYU, הלכתי אליו, אמרתי לו, מי תשלח אותי? הוא שלח אותי לאיזשהו משקיע הון סיכון ניו יורקי, ואני באתי אליו כמו שמהנדס ישראלי בא, את יודעת, אם אתה טוב, אתה בא ונתנו לך עבודה, זה כאילו זה ככה זה. אז אני באתי אליו ואמרתי לו, הנה אני, כי יש לי רקע טכנולוגי, ויש לי תואר מסטנפורד, ואני רוצה להיות בעוד סיכון, כאילו ככה. והוא נכנס לי, וואי, אמריקאים בדרך כלל לא צועקים על בן אדם שהם לא מכירים, הוא צעק עליי, הוא אמר לי, מה זה החוצפה הזאת, את מי את מכירה? אמרתי לו, מה זאת אומרת מכירה? אז הוא אומר לי, ומה עם נטוורקינג? אז אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אני חשבתי שהוא מתכוון IP נטוורק, זה היה בחמה הזאת, והוא אמר לי, את לא יודעת מה זה נטוורקינג? אם את רוצה להיות בהון סיכון, את צריכה לעשות נטוורקינג. בעוד שבוע יש כנס, הוא עולה $1,000, אני אהיה שם, תשלמי את $1,000, תיכנסי לשם, תעשי כרטיסי ביקור, ותביא לי כרטיסי ביקור של 5 משקיעים. אם את לא יכולה לעשות את זה, אין טעם שתמשיכי. עכשיו, אני בכלל לא יודעת איך לגשת לאנשים, שלא לדבר כרטיסי ביקור, זה לא דברים שאני הבנתי בהם. אבל הלכתי ועשיתי את זה, זה היה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי בחיים, אני הייתי בצבע של הגווניה כל הזמן שהייתי שם, והבאתי לו את 5 כרטיסים, הוא הסתכל עליי, אמר לי, אוקיי, עכשיו תביא עוד 5. ההבנה הזאת שצריך להכיר אנשים, וצריך להיות, לעשות נטוורקינג, צריך לשמור על הנטוורק שלך, זה משהו מאוד 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 חשוב בעיניי, בייחוד למשקיעה, אבל אני חושבת שגם לסטארט-אפיסט, ואני שנים הייתי שולחת אימייל כל שנה, תודה.
מהמם, צריך גם לזקק שסטנפורד נתן לך את התובנה של הנטוורקינג, ואותו משקיע בא וחידד לך את זה דרך אותו תרגיל שהוא נתן לך. אם אני לוקחת את זה רגע להיום, נשים שרוצות להיכנס להשקעות, לא כאנג'ליות, אלא באמת להיכנס לקרנות, מה היית מציעה להם לבוא ולעשות כדי להצליח להתברג פנימה?
אז קודם כל זה הנטוורק, קודם כל. צריך להיות להם נטוורק מאוד חזק לפני, וזה יותר קשה לעשות את זה כשאתה לא משקיע. וכשאתה משקיע אנשים רוצים להיות איתך בכסף כי יש לך כסף והם רוצים כסף. זה יותר קשה כשאתה לא, אתה צריך לייצר נטוורק, אתה צריך להסתכל על העולם מסביבך, לנסות להסתכל עליו בעיניים בוחנות, ולראות אם יש לך תובנות. השקעה זה מקצוע, וכמו כל מקצוע, יש אנשים שזה מתאים להם, ויש אנשים שלא. אני לא חושבת שהשקעה זה לכל אחד. כל אחד יש לו את משהו טוב בו, צריך לראות במה אתה טוב. אם אתה באמת טוב בהשקעות, ויש לך את התובנות האלה, אתה יכול להסתכל ולראות טרנדים, ומה יהיה בעתיד, ולאן דברים הולכים, ויש לך את הנטוורק, אז דרך הנטוורק צריך להגיע לאותם קרנות הון סיכון שמעניינות אותך, וככה להיכנס לשם. הדרך שאני עשיתי את זה, כמו שאמרתי לך, בצורה נאיבית כזאת, היה לי מזל אדיר, זה פוקס מטורף, זה לא היה בחירה רציונלית שעשיתי, זה היה רציונלי מבחינת הניתוח, אבל זה לא היה רציונלי מבחינת השוק, הייתי צריכה לבחור מקצוע שיש בו קצת יותר positions. כן, לפעמים הנאיביות גורמת לך להעז, דרך אגב, אחד הדברים שאני אומרת לנשים, להעז, 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 וכשאת רוצה משהו, תבקשי אותו, מקסימום יגידו לך לא ולא תקבלי, הרי גם היה יכול לקרות שזה לא היה מצליח לי, אז הייתי הולכת למשהו אחר, קודם כל להבין מה את רוצה ולהגיד אותו, לבקש.
אני חושבת שזה טיפ מנצח, אז בואי נדבר על מה את רוצה ומה את עושה ומה זה לעולם, איך בכלל הגעת לזה?
אני עוקבת אחרי התחום של הדפסת תלת מימד כבר 20 שנה. בקרן הראשונה שהייתי שותפה בה, השקענו באובג'ט ג'יאומטריז, שזה היום סטרטוסיס, אחת מחברות מדפסות תלת מימד הגדולות בעולם, שהמרכז שלה פה בישראל.
איך הם ביחס ל-3D?
3D Systems וסטרטוסיס הם שתי החברות הנסחרות הגדולות בתחום.
3D Systems בעצם... צ'ארלס הול הוא זה שבכלל המציא את המדפסות תלת מימד באמצע שנות ה-80, אנשים לא בהכרח יודעים את זה, חושבים שזה טרנד יחסית חדש, אבל ב-1986 הוא פתח את החברה, ובגלל זה שאלתי אותך ביחס אליהם, בעצם הראשונים והמייסדים של זה.
נכון, ואני חושבת שזה הערה מאוד חשובה מה שאמרת, כי מה שחשוב בטכנולוגיה הזאת, שהיא באמת טכנולוגיה ותיקה, ובהתחלה היו בה בעיות של כימיה ופיזיקה מאוד קשות. כשאובג'ט קמה בשנות ה-90, היו בעיות מאוד קשות.
וגם היה עניין של תמחור.
זה מדפסות מאוד יקרות, אבל במקרה של אובג'ט זה ג'טינג טכנולוגי, אז אם טיפ היה נסתם, לא משנה כמה זו, לא, קודם כל צריך לפתוח את הבעיה הזאת. משנת 80 כבר אנחנו 40 שנה, בעצם היא התקדמה מאוד מאוד, והגיעה למצב שבו היא יכולה כבר לשמש לא רק להווי טיפוס, אלא גם לחלקים סופיים. וזאת הייתה ההה שהיה לי לפני כמה שנים, כשהבנתי שהטכנולוגיה הזאת לא בנויה לייצור. היא בנויה להביא טיפוס שהם מטבעם מאוד צלחנים. אני יכולה לתת לך אב טיפוס ולהגיד לך, תדמייני שהוא חלק יותר, או אל תפילי אותו כי הוא שביר, אבל הוא לא יהיה שביר. תדמייני שהוא 10% יותר גדול ושוקל רבע. כל הדברים האלה באבי טיפוס זה לגמרי סביר. בחלק סופי זה לא מתקבל על הדעת. מעבר לזה לא מתקבל על הדעת שהתדפיסי פעמיים חלק סופי והוא יצא שונה. אם בנראות שלו, אם בתכונות שלו, אם באיך שהוא מחזיק מעמד תוך כדי שימוש, הם צריכים להיות אותו דבר, זו טכנולוגיית ייצור.
מי שמאזין אומרים בסדר, אבל למה שזה יקרה? אני מכניס למדפסת את הפרמטרים השונים לגיאומטריה שאני רוצה, בין אם זה חומר, גודל, טמפרטורה וכולי, כל אותם פרמטרים שאנחנו צריכים בשביל לייצר את אותה גיאומטריה, למה שזה יהיה שונה? הכל נעשה כביכול באמצעים דיגיטליים.
כן, אבל בקבצים יש רק גיאומטריה. את הסטינגס מכניסים על המכונה. החיבור בין הקובץ הנכון לסטינגס הנכון זה מאוד קל לאופרטור לטעות. אין דרך בקובץ גיאומטריה לשים סטינג. אין דרך בקובץ גיאומטריה להגיד זה ילך רק למדפסת הזאת, או רק מדפסת מסוג כזה, או רק למדפסת מטכנולוגיה כזאת. את כל הדברים האלה ליאוליין בעצם מוסיפה. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים לבעלים של הקובץ, של החלק, להגיד מה חשוב לו, האם חשוב לך הטכנולוגיה, האם חשוב לך איזה מודל של מדפסת, איזה סיריאל נאמבר של מדפסת, מדפסת אחת ספציפית שה-FDA אישר לך להשתמש בה, ורק בה אפשר לייצר את זה. וכמובן הסטינגס של המדפסת. כל הדברים האלה, ליאוליין אוכפת עבורך. לא משנה איפה זה יודפס ועל ידי מי. וזה מאפשר בעצם repeatability וקונסיסטנטיות. הדבר השני שאנחנו עושים זה אנחנו מגינים על הקניין הרוחני שבעצם בתוך כל הדבר הזה, כל הדבר הזה עלה לבעלים בדם, להגיע לדרך הנכונה להדפיס את זה, להגיע לגיאומטריה המאוד מתוחכמת שלו, ואנחנו שולטים גם בכמויות. זה הפתרונות של ליאוליין נותנת, והיא נותנת אותם בתוך פתרון של software as a service.
בעיה הראשונה שאתם פותרים, שזה לחבר בין הגיאומטריה לבין כל שאר הפרמטרים, משהו שלא היה קיים, שאתם בעצם יודעים עכשיו לצרף נכון יחד, ולא רק לצרף, אלא באמת לעשות לזה ולידציה. מה מתבצע מבחינת השמירה על ה-IP? איך זה מתבצע?
יש לנו כמה וכמה מקניזמים ששומרים על ה-IP, זה כולל הצפנה, אבל יש לנו גם עוד שיטות שאנחנו לא מרבים לדבר עליהן, שגורמות לזה שזה יהיה קשה לפצח, ובעצם מה שצריכה זה את השילוב בין הקובץ שנשאר בידי הבעלים, מסוג ליאו, מוצפן ומוגן, ליאו דרך אגב זה limited edition object, השילוב של הקובץ הזה עם השירות ענן של ליאוליין, שחלק מהאינפורמציה שמור שם. בשביל לפצח את כל הדבר הזה, צריך לפצח גם את הקובץ וגם את הענן, וגם לדעת איפה נמצאת החתיכה החסרה. זה לא כל כך פשוט.
כמשקיעה, כמישהי שבאה לקבל החלטה, אני עוזבת את התפקיד שלי באורגוטק, ואני קופצת על הרעיון הזה. מהם השאלות המרכזיות שאת שאלת את עצמך ושאת מציעה ליזמים ויזמות לשאול את עצמם שהם מקבלים החלטה?
אוקיי, אז כמו שאמרת, אני הייתי קודם משקיעה, מה שהפך אותי למאוד סקפטית. אני הרבה יותר סקפטית, אני חושבת, מיזם ממוצע או יזמת, ולכן אני שאלתי הרבה שאלות. אז יש פה כמה דברים שאני רוצה להגיד. אני ממליצה לא לשאול את עצמך, אלא לעשות את זה עם קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים שאתה סומך עליהם, שכל אחד מומחה בתחומו ויכול לתרום לך בשאלה שאתה שואל אותו. תמצאו את הקבוצה הקטנה של אנשים שאתם סומכים עליהם, שהם לא יגנבו לכם את הרעיון, אבל לא לעשות את זה לבד עם עצמך. האנשים האלה מבחוץ זה מאוד מפרה, זה מאוד משפר, וזה גם משקף לך את מה שאתה עושה.
צד השני של המשוואה הזאת שאת מציינת של ללכת לשתף ולהתייעץ, אני דווקא לא אדבר על הפחד שיגנבו, אני אשים שם שני משקולות אחרים. האחד זה, אם דיברנו קודם על נטוורקינג, אז שאין לך בהכרח את האנשים האלה שיכולים לייעץ. והדבר השני, אם דיברת על זה שאת אדם סקפטי, אז הרבה יותר קל למצוא את האנשים שיגידו לך למה לא, מאשר את אלה שיגידו לך למה כן.
נכון.
ואם זה המצב, אז סטארט-אפים כמו פייסבוק לא היו קמים, נכון. ועוד אחרים. אז מעניין אותי רגע לשמוע את ה-two cents שלך לגבי איך למצוא את אותם אנשים בשני המקרים שאני כרגע ציינתי.
קודם כל לאפיין מי הבן אדם. אז למשל במקרה שלנו, אחד הדברים שחשובים לי בתור מישהי שהייתה משקיעה, זה באמת להתחיל מבעיה ואז למצוא פתרון. ולא לעשות פתרון שמחפש בעיה, זה חברות שהרבה יותר קשה להם. והבעיה פה קפצה לי לעין מיד, והיא לא הייתה פומבית, אלא זה היו רכושים שלמדתי, ולא חסרו אנשים שבסופו של דבר כשאמרתי להם על זה, אמרו לי שאני פסיכית. אחד אמר שצריך לראות בי, הוא הסביר לי שזה עיוולת רעיון הוואים, זה ציטוט, ואם אני ממשיכה עם זה צריך לראות בי. אז בסדר, אבל זה זכותו של כל בן אדם, הוא לא היה מהראשונים שפניתי אליהם. הראשונים שפונים אליהם, צריך להגיד איזה סוג בן אדם זה, לסרטט קווים לדמותו. אם אתם מכירים בן אדם כזה בנטוורק שלכם, זה הכי טוב. הולכים אליו, בן אדם שסומכים עליו כמובן, ורואים מה דעתו. אם אתם לא מכירים, וזה קרה לנו, למשל, אנחנו הגענו למסקנה, שאנחנו לא מבינים חברות שמייצרות מוצר. בארץ, בזמנו, לא היו כמעט בכלל חברות שמכרו למוצר. אולי מכרו לפייננס של חברת מוצר, או ל-IT של חברת מוצר, אבל לא לארגון המוצר, לא לבן אדם שאחראי על החלקי חילוף של אוטו מסוג כזה וכזה, אוקיי? וזה חיה אחרת, אנחנו לא הכרנו את החיה הזאת ולא הבנו אותה. ואנחנו הגענו למסקנה שאנחנו צריכים מישהו שמבין איך החברות האלה מתנהגות, ובא לזה מהצד או של אינדסטריאל דזיין או של מניפקטרינג. ולא הכרתי בן אדם כזה, לא מצאתי מישהו ישראלי כזה. בסופו של דבר שאלתי אנשים, דווקא אחותי שהיא עוצרת בתחום העיצוב, היא אמרה לי, יש איזה מישהי מומחית בהולנד, היא בן אדם מאוד עסוק, אבל אולי תיתן לה חצי שעה אם תגידי לה שאני שלחתי. ואני רדפתי אחרי האישה הזאת ולא הצלחתי להגיע אליה. בסופו של דבר היה איזשהו כנס מאוד קטן של רפיד פרוטוטייפינג בעיר שלה, עליתי על מטוס, טסתי לשם, כתבתי לה אימייל, אמרתי לה, תשמעי, אני באה לעיר שלך, לכנס הזה, מתי שאת רוצה ביומיים וחצי האלה, אני באה לדיזיין אקדמי באיינדהובן, איפה שהיא הייתה, ובבקשה תקדישי לי חצי שעה. זה שבאתי עד איינדהובן, לא היה לה נעים להגיד לי לא, קוראים לה טסה בלוקלנד, אז היא אמרה לי, בסדר, אני אפילו אתן לך שעה. סיפרתי לה את הרעיון, והיא קלטה אותו תוך 30 שניות, והיא אמרה לי, זה מדהים. בזמנו אנחנו חשבנו רק על ההיבטים הכלכליים, זאת אומרת על איך להגן על ה-IP, איך לספור כמויות, והדבר הראשון שטסה אמרה לי, את לא חושבת על הרפיטביליטי, והרפיטביליטי הוא לא פחות חשוב, אם לא תפתרי את הבעיה הזאת, זה לא יהיה מספיק. היינו 3 שעות ביחד, ובסוף ה3 שעות טסה אומרת לי, טוב, איך אני יכולה לעזור לך, זה מאוד מוצא חן בעיניי מה שאתם עושים, ואני החלטתי על המקום, אני אמרתי לה, אני רוצה שתבואי להיות פאונדר אצלנו.
זה מסוג הסיפורים הכיפים האלה של איך מוצאים שותף, אחד השאלות האהובות על משקיעים זה, האם אתה fully committed?
זה נכון.
יש שתי החלטות שהן מאוד מעניינות. להחליט להכניס אותה כשותפה שהיא עדיין בדיזיין אקדמי עד היום, והיא לא fully committed, ובנוסף, היא גם לא ישראלית, היא גרה בהולנד. אז אני אשמח ככה שתספרי לי על המחשבה מאחורי ההחלטה לצרף אותה כשותפה, ולא לצורך העניין כאדוויזורי, או כבורד ממבר, או כל דבר אחר.
זה היה בחלקו פרגמטי, וכנגזרת מהתקופה בחיי החברה שבה היינו, זה היה תקופה שמשה ואני כבר קפצנו למים, התפטרנו מהתפקידים הקודמים שלנו, ובעצם אנחנו היינו fully committed. טסה, העבודה שלה בדיזיין אקדמי, חושף אותה לכל חברות המוצר הגדולות באירופה, שכולן עובדות עם הדיזיין אקדמי. דרך הדיזיין אקדמי היא מייצרת קשרים שהיו מאוד מאוד מועילים לליאוליין.
זה גם התפקיד של advisory board, בסוף כשאת מוסיפה מישהו ל-advisory, זה בדיוק זה, לפתוח לך קשרים ודלתות.
נכון, זה יכול היה להיות highly hands-on, advisory board, אבל אני חשבתי שיש פה מקום למעורבות מאוד גדולה, וגם לא היה לי כסף. זאת אומרת, אנחנו מימנו את כל הדבר הזה מעצמנו, אנחנו לא שילמנו לה גרוש, היא עבדה במשך שנה ומשהו, בלי לקבל שום תמורה. זה קצת קשה להגיד לבן אדם, הסיכוי שהיא הייתה מסכימה להתפטר ולעשות את זה היה אפס. ההסבר למשקיעים, כיוון שגם משה וגם אני, היינו כל כך committed וכל כך all in, הם הבינו את ה-added value שיש לדיזיין אקדמי לליאוליין, בייחוד מפני שבהתחלה אנחנו חשבנו לפנות למעצבים קטנים, זאת אומרת, לא על החברות הגדולות שאנחנו היום עובדים איתם, אלא למעצבים קטנים, וגם שם הרבה מהם הם בוגרי הדיזיין אקדמי, יש להם מערכות יחסים עם הדיזיין אקדמי, אז גם שם זה היה מאוד מאוד מועיל, לא רק במחירה ובפתיחת דלתות, אלא גם בהגדרת המוצר, וגם בהבנה של איפה אנחנו נמצאים. לטסה היה תפקיד מאוד מאוד חשוב ביצירה של ליאוליין.
היא שותפה שווה?
לא.
אם אני מחזירה אותך ככה לשאלה שממנה גם התגלגלנו לסיפור של טסה, זה אותן שאלות שאת שאלת את עצמך כדי לאמת את הרעיון. והגענו לטסה דרך זה שהצעת להתייעץ עם אנשים נוספים, ולוודא שלרעיון הזה יש בשר, יש מי שירצה אותו,
כן.
יש מי שיהיה לקוח ויהיה מוכן לשלם עליו.
נכון, זה דבר אחד, אבל יש עוד הרבה דברים שצריך לבדוק. קודם כל צריך לבדוק שזאת באמת בעיה. מבחינת הטכנולוגיה, האם זה ישתלב פה באקוסיסטם או לא. כי אם האקוסיסטם לא יקבל אותך, אז קשה מאוד לעשות פתרון. לכן צריך לבדוק את זה גם בתוך האקוסיסטם. צריך לבדוק שיש גודל שוק מספיק, ולחשב את גודל השוק, זה קשה מאוד, מפני שזאת בעיה עתידית. אנחנו בדרך כלל סטארט-אפים לא פותרים בעיה שהיא כבר היום אקוטית, כי אז כבר יש שם חברות גדולות והרבה סטארט-אפים אחרים, עדיף בעיה שתהיה בעיה בקרוב.
סטורי טלרס, ואם אנחנו מדברים על האינבסטור דק, ואת כמשקיעה תמיד יודעת, אנחנו באים ומציגים לכם איזושהי תמונה יפה כזאת של מספרים. תמיד מחפשים את המספר שיראה גדול ובומבסטי, ואני אשמח שתתני דוגמה לאיך נכון לחשב גודל שוק, ואיך נכון לראות את השוק. מדברים על זה שב-2024 גודל השוק יהיה מעל 40 מיליארד. כשאתם מתחילים ב-2013, על סמך מה בכלל עשיתם את החישוב? איך עשיתם את הפרדיקציה הזאת?
אנחנו הבנו שזה לא השוק הרלוונטי לנו. השוק הרלוונטי לנו הוא ערך הדברים שמודפסים בשנה בתלת מימד, שזה שוק אחר לגמרי ובעל ערך כמובן הרבה יותר גדול מהציוד, החומרים והשירותים שמייצרים אותו.
כן, אבל הוא נגזרת, כלומר ברגע שנמכרים יותר מדפסות ויותר חומרים, בהכרח יהיה גם יותר פריטים שמיוצרים.
זה נכון, אבל אל תשכחי שגם המדפסות שנקנו בשנה שעברה מדפיסות.
לגמרי.
כמה מדפסות נמכרו השנה, זה למשל דוגמה כשמנתחים שוק. לא פרוקסי טוב ל-value של האייטמס שהודפסו. לשמחתנו, בדיוק ב-2013, מקינזי עשה איזשהו ניתוח שמצאנו אותו, של הערך הזה. והם שמו על זה איזשהו מספר שממנו היינו יכולים לגזור גם את הערך וגם את estimate של מספר האייטמס. כי אנחנו, המודל שלנו מההתחלה היה פר אייטם. ולכן היה חשוב לדעת כמה אייטמים יהיו, והמקרה של מקינזי הם עשו צפי ל-2025.
ב-2013 כשמקינזי עשו ל-2025, מה הייתה הערכה שלהם?
בסביבות ה-400 מיליארד דולר ערך. היום, אם את מדברת עם אנליסטים, אני חושבת שהצפי הוא קצת יותר גבוה. אבל עוד פעם, לא מפרסמים כל כך את הנתון הזה. מעט מאוד אנליסטים מסתכלים עליו, והיום מה שכן מפרסמים, זה בפלח שוק מסוים מה הערך. אז צריך לקבט את זה, והרבה נופל בין הכיסאות, כי הרבה מזה נכנס בכל מיני מקומות שלא נספרים בצורה הזאת. רק כדי לסבר לך את האוזן, זה ייצור. זאת אומרת, 400 מיליארד נשמע המון, אבל שוק הייצור הוא בין 12 ל-16 טריליון. שווי של כל הדברים שמיוצרים בשנה בעולם. זה לגבי העכשיו ולגבי איך עשינו אנחנו את זה. עכשיו, הדבר השני שאני רוצה להגיד, לגבי גודל שוק, שחשוב מאוד לחשב את זה נכון. אז הנה, כמו שאני אמרתי לך, אנשים נוטים לקחת את המספר הקל. המספר הקל בשביל לקחת היה 40 מיליארד הזה של המדפסות, ולהגיד, נו, זה בשוק ענק, אין בעיה. אבל זה לא המספר הרלוונטי בשבילי, למודל העסקי שלי, אז חשוב לקחת מספרים רלוונטיים. דבר שני, חשוב להתאים את המספרים למה שאתם עושים. אז אם למשל היום המחיר של מדפסת מסחרית, תעשייתית, ממוצעת, הוא כמה מאות אלפי דולרים, סביבות ה-600-700 בממוצע, נניח שזה 10 מיליארד מתוך ה-40 האלה, אם היום מישהו בא ואומר, אני עושה מדפסת תעשייתית שתחליף את כולם, במקום 700 אלף דולר בממוצע, היא תעלה 70 אלף דולר. אז עכשיו אני הורדתי את סך השוק מ-10 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר. אלא אם כן אני יכולה להראות שבגלל שהמדפסות יהיו יותר זולות, יקנו כמות יותר גדולה מהם. ואם יקנו כמות יותר גדולה, אני צריכה להסביר למה, ואז להכפיל את זה במחיר היותר נמוך. אז אולי במקום מיליארד, זה יהיה 2 מיליארד, אבל סביר להניח שזה לא יהיה 10 מיליארד. כשמראים למשקיע שאתה מבין את הדינמיקה של השוק שלך, אתה מבין מה רלוונטי לך ומה לא רלוונטי לך, ואתה יודע איך לנתח אותו, אתה נמנע מה-X, למה לא להשקיע. הדבר האחר שאני אגיד שזו טעות שאני ראיתי, הכל זה בעיניי, כל משקיע הוא אינדיבידואל, אבל אחת הטעויות שאני ראיתי הרבה מאוד יזמים עושים, זה אומרים, הפתרון שלי הוא כל כך חדשני שאין לו מתחרים. אם הפתרון שלך אין לו מתחרים, סימן שזה לא כואב לאף אחד. להגיד שלאובר לא היו מתחרים כשהם התחילו, זה פשוט לא נכון, המתחרים שלהם היו טקסים. לא חברת טכנולוגיה, אבל היה להם תחרות. להגיד שאין לך תחרות, זה לא מגדיל, זה מקטין.
כשאנחנו באים לבחון את הרעיון, אחת השאלות שעולות זה מי המתחרים, האם אנחנו נמצאים ב-Red Ocean, שזה אומר שאנחנו כנראה כבר איחרנו את המועד, ויש לנו המון תחרות, ושיש כבר שחקנים גדולים בתחום, או אם אנחנו Blue Ocean, שזה אומר שאנחנו מרחכים את הבעיה שהולכת להגיע 2 צעדים קדימה, ועוד לא רואים שחקנים גדולים. וכאן, דווקא מה שאני באה לשאול אותך, זה שמצד אחד, משקיעים אוהבים לראות את הבעיות שהן בבלו אושן, אבל הרבה פעמים שאתה מגיע אליהם עם בעיה שהיא בלו, זה דווקא מפחיד אותם ומקרר אותם, והם אומרים, אתה רואה פיל במקום שהוא זבוב.
נכון, אז אני חושבת שאם הדימוי הוא שיש לך בלו אושן, ואתה הספינה היחידה בבלו אושן, זה טוב להגיד שיש גם עוד כמה ג'טסקים על האושן, ולדעת להראות מה הם. למשל, כמו שאמרנו על אובר וטקסים, אף אחד באותו זמן לא התחרה בטכנולוגיה של אובר של להתאים בין מישהו שנוסע לבין מישהו שרוצה רייד. אבל אם אני צריכה רייד ואין לי אוטו, אז יש לי אפשרות אחרת, יש לי טקסי. אז מבחינת פתרון טכנולוגי, זה בלו אושן. אבל זה לא בלו אושן מבחינת הלקוח. ואני חושבת שהקומבינציה הזאת מראה שללקוח יש צורך, ואם אני עכשיו יכולה לתת לו פתרון חדשני שמוזיל לו, או עושה את זה יותר נוח, או משפר את השירות שהוא מקבל, זה לא Red Ocean, כי זה משהו אחר לגמרי, וזה שובר את הכללים, זה שובר גם את הקוסט-סטרקצ'ר באיזשהו מקום, אבל עדיין יש פה בעיה שהיא ברורה, שכל משקיע יודע שהוא היה צריך מתישהו טקסי כשהוא היה בניו יורק. אותו דבר גם בדברים אחרים.
90% מהאוכלוסייה הבוגרת בצורה כזו או אחרת במהלך חיה השתמשה בטקסי ונאלצה להרים את היד וככה להבין שלוקח זמן עד שזה מגיע ומתחברת לבעיה של אובר. ב-2020 עדיין לא 90% מהאוכלוסייה באו והשתמשו במדפסת תלת מימד או אפילו מבינים.
ואני חושבת שאף פעם זה לא יהיה 90% מהאוכלוסייה. הביזנס שלנו הוא לא לקונסיומר, הוא ביזנס טו ביזנס.
גם מבחינת הביזנס טו ביזנס, יש התפתחות מאוד משמעותית. ב6 שנים האלה שאתם על הכביש,
נכון.
אנחנו יכולים אפילו לראות את זה היום, מי היה מאמין שבאמצעות מדפסות תלת מימד, ימציאו את היכולת להגדיל את כמות מכונות ההנשמה בבתי החולים באיטליה, על ידי הסבה של מסכת צלילה. הסיבה שבאתי והעליתי את זה, מתקשרת לאותו שיח לגבי Blue Ocean ו-Red Ocean, והמקום הזה לבוא ובאמת לחבר משקיע, שהוא יבין שבאמת יש פה בעיה גדולה, ושוק שרק הולך ויגדל עם השנים, אז 2013 בטח ובטח שלא היו יותר מדי חברות, גם אינדסטריאל.
זה אבל יצא שצריך לעשות, וצריך להביא אנשים שהמשקיע יעריך את הקרדנשלס שלהם, שיגידו כן, זאת בעיה. ובזמנו גם היו כל מיני דוחות שבגלל שכולם אז היו מפוקסים על הדפסה בבית, שאנחנו לא האמנו בזה, אבל זה היה ההייפ באותה תקופה, אז דווקא כן דיברו על intellectual property, אבל בקונטקסט אחר. אז כן היו מאמרים על זה, כן היו, זאת אומרת, זה לא שלא היה כלום, היו אינדיקציות שזאת הולכת להיות בעיה, היה גם איזשהו אסטימט של דלויט, אם אני לא טועה, מעריכו ש$100 מיליון נזק IP בשנה. עכשיו, הם לא דיברו בכלל על הצד האינדסטריאל, הם רק דיברו על הבית. משקיע יש לו כן יכולת עסקה, אם זה אז זה, וגם לעשות איזשהו פרוג'קשן של טרנד, זה, אני חושבת שכל משקיע עושה את זה כל הזמן, צריך להראות לו במרכאות הוכחות שכן קיימות היום, שמצביעות על הכיוון. אתה לא תמצא שוק שמישהו עשה עליו ריפורט שאומר, הערך של השוק הזה ככה וככה. אבל אני חושבת שהיום כבר אין שום שאלה שזאת בעיה. עכשיו באמצע המשבר של הקורונה, out of the blue, באו לווב פייג' שלנו ומילאו את האינפו, את יודעת, חברה ענקית אמריקאית, אמרו, אנחנו הבנו עכשיו שאנחנו יכולים להשתמש באדיטי, ועד עכשיו לא השתמשנו, ואין מצב שאנחנו נתקדם עם זה בלי פתרון כמו שלכם.
מה זה המונח הזה שנקרא additive manufacturing?
Additive manufacturing זה בעצם דרך לבדל בין שימוש תעשייתי למוצרים סופיים או חלקים, לבין הדפסת תלת מימד לפרוטוטייפים והדפסה ביתית והדפסה שהיא יותר חובבנית. Additive manufacturing זה החלק התעשייתי, מוצר מוגמר שמשתמשים בו.
בין הלקוחות שלכם יש לקוחות גדולים, באיזה תעשיות בעיקר אתם רואים את ההתפתחות?
אחד הדברים שמאוד מיוחדים ב-additive manufacturing, זה שבגלל שהדפסת תלת מימד כבר קיימת כל כך הרבה שנים, יש הרבה מאוד מומחיות דווקא בחברות הכי גדולות בהדפסת תלת מימד, וזה מאוד לא טיפוסי לטכנולוגיה חדשה. בתור טכנולוגיית ייצור, זה טכנולוגיה חדשה. בדרך כלל טכנולוגיות חדשות, אם תסתכלי בכל תחום, הן מתחילות מה-mid-sized, ואז הן עולות לפורצ'ן 1,500, 100, והם trickle down ל-SMB. פה באדיטיב הראשונים היו Fortune 100, Fortune 500 לכל היותר, כי היה להם את המומחיות. אז קודם כל, אלה חברות מאוד מאוד גדולות. דבר שני, יש כמה מקבצים. אחד המקבצים החזקים זה תחום התחבורה, שבזה כלול מכוניות, רכבות, מטוסים, ספייס, אוניות, כל התחום הזה הוא מאוד מתקדם, בחלקו בגלל שהוא היה מאוד מתקדם בהדפסת תלת מימד של פרוטוטייפס לאורך כל השנים. זה גרם להם להיות בחזית, וגם יש להם צורך, כי הם מייצרים הרבה מאוד חלקים, ויש להם בעיות של מלאי. התחום האחר, זה בעצם תחום שמתאים, בעצם כל החברות שהן יצרניות, זה תחום שנקרא טולינג, שזה בעצם כל מיני תופסנים או עזרים, קוראים לזה באנגלית jigs and fixtures, שמשתמשים בהם בתהליך הייצור או בתהליך האסמבלי, כדי לעשות משהו ספציפי. אז זה שוק מאוד משמעותי, ויש בו הרבה מאוד יתרונות ל-additive manufacturing.
יש פער מאוד גדול בין להיות יזם, שזה להפשיל שרבולים, להכניס ידיים עמוק לבוץ, להתעסק בהכל, לעבוד קשה, לבין בן אדם שהיה מנהל בכיר בחברה גדולה, ויש שם יותר את המקום של להיות דלגטור ויותר ניהולי, אבל לא בהכרח מכיר את הביצה והבייטס ולא בהכרח מפשיל את השרבולים. ובהקשר הזה אני רוצה ככה לשאול אותך על המעבר שלך מלהיות דירקטורית באורבוטק, שיש לך תקציב מאוד גדול, שיש לך צוות, שעצם השם של אורבוטק, לבין פתאום להיות יזמת שאין לך גב כלכלי ולא שם מפוצץ מאחורייך. יש פה שיפט מאוד מאוד גדול בין לפתור דברים ברומו של עולם ושיש לך צוות ותקציבים שעושים את השאר, לבין פתאום לבוא וללמוד מחדש, להתרגל מחדש, לעשות את הדברים בעצמך.
היו הרבה דברים שכשהתחלנו את לילאין, אני באמת לא ידעתי איך לעשות זאת, ולמדתי מאנשים אחרים. בתצורה המקדמית של לילאין, שקראו לה Make it Leo, שפנתה לדזיינרים קטנים, אנחנו רצינו לעשות שיווק אונליין, ולי לא היה מושג בזה, אפס. אז למדתי, היו אנשים שיצאו לי, אפילו לקחתי איזשהו קורס שהרגשתי שהייתי צריכה בשביל לחזק את זה, כל הזמן אני במצב של למידה, ועושים you do the best you can, ויש דברים שאתה עושה בלי ללמוד, ואתה לא עושה אותם טוב, אבל זה בסדר, כי מישהו צריך לעשות אותם, זה יותר טוב מאשר שהם לא יעשו. ואם אתה חושב שזה יותר טוב שהם לא יעשו, אז אל תעשה אותם. או שמישהו אחר יעשה, או שאנחנו נלך בדרך אחרת.
עכשיו להיות לאוליין, אין תקציבים. לחפש את התקציב, לחפש את ההשקעה, ואני מחברת את זה גם להיותך משקיעה, אני מודע שהיה לי מפתיע לראות שהמשקיע שלכם זה חממת בטיים, חממה בדרך כלל מחויבת מטעם המדינה לקחת במינימום 30% של אקוויטי, ועל פניו הייתי חושבת שכמשקיעה, הנטוורק הענף שיש לך, מעצם היותך יהיה לך קל לגייס, ושתלכי דווקא למקורות אחרים. את יכולה לשתף אותי באסטרטגיה ומה הוביל אותך דווקא ללכת לחממה?
אני חושבת שבשלב ראשון נכון ללכת לאנג'לים, ואנחנו עשינו איזשהו משהו שהוא משולב אנג'לים והחממה, זה לא היה רק החממה.
זה אף פעם לא יכול להיות רק החממה. המדינה מחייבת שיהיה לך איזשהו סכום שאת מביאה דרך משקיע חיצוני.
זה רק לתוכניות של המדען, זה לא לחממה. יש הרבה מאוד חברות בחממה שכל מה שיש להם זה רק חממה. החממה הספציפית הזאת של The Time, הם מאוד התחברו לנרטיב של בזמנו זה היה Make It Leo. אנחנו חשבנו שיש התאמה בין היכולות שלהם, בייחוד לתזה שהייתה לנו כ-Make It Leo.
הבחירה הזאת ללכת לשוק של ה-Fortune 100, 500, החברות הגדולות שמייצרות בכמויות, מעניין אותי, לאור זה שאנחנו גם הזכרנו שהשוק גדל, המדפסות מוזלות, המקום הזה של השימוש הביתי, אני תוהה האם המקום הזה של הדלת מימד עם השנים יבוא ויתפוס גם מקום כמו שתפס האופן סורס. האם כשאת מסתכלת 4 שנים קדימה, אתם רואים את לאוליין נשאר כפתרון עבור החברות הגדולות, או שאתם רואים את עצמכם הופכים להיות...
תראי, אני חושבת ש... לא משנה לאיזה תצורה ילכו, בסופו של דבר כל אחד רוצה שההדפסה שלו תצא כמו שצריך. בין שזה אינדסטריאל, יותר גדול, יותר קטן, יותר זול, פחות זול. ואני כן חושבת שעם השנים יהיה טריקל דאון. ככל שהמדפסות נהיות יותר זולות, זה נהיה יותר ויותר אטרקטיבי לחברות יותר קטנות. להשקיע מיליונים על מיליונים בציוד, לחברה שאין לה ניסיון כל כך באדיטיב, שלמשל עשתה את הפרוטוטייפינג שלה באוטסורסינג, אז היא גם תעשה את האדיטיב שלה באוטסורסינג, אצל סרוויס פרוביידר או אצל מישהו כזה, ויהיו יותר ויותר סרוויס פרוביידרס, כבר היום יש די הרבה, שיספקו את זה. ואני חושבת שיותר ויותר עם השנים, יהיה ביזור של היצור, גם תראי, משברים כמו מה שיש לנו עכשיו עם הקורונה, זה דוגמה נפלאה, שהדבר היחידי שבאמת יכול לעבוד, זה ייצור לוקלי. אנחנו עכשיו כל פעם בחדשות אומרים, גם את זה התחלנו לייצר בארץ. וייצור לוקלי זה מאוד קומפטיבל עם additive manufacturing. אז אני חושבת שזה כן יהיה trickle down מבחינת הגודל של החברות. אני חושבת שגם יהיה trickle לא down, אלא לרוחב, ליותר ויותר אפליקציות בתוך החברות. למשל, ה-US Army, US Navy ו-US Marines, כל אחד מהם יקצו star general לתחום של אדיטיב, כי הם טוענים שכשהם עושים דפלוימנט, כל הספינות שלהם, הכל עובר ללוקיישן, ויחד איתם, הם קוראים לזה mountain of iron, כאילו כל החלקי חילוף, ואז כשהם חוזרים, רוב החלקי חילוף פשוט חוזרים, העלויות של זה הן מטורפות, זה הרבה מעבר לעלות של לקנות את החלק, אז אם הם יכולים לעבור לאדיטיב, ולקחת איתם ציוד ייצור, זה הרבה יותר אטרקטיבי בשבילם, והם לוחצים על הספקים שלהם.
אז אם כבר הזכרנו ככה את המשברים ואת הרעיון הזה, כמובן אנחנו עושות מהבידוד כל אחת מביתה, בואי נתייחס קצת לקורונה ובעצם איך היא השפיעה עליכם?
קודם כל הקורונה מכניסה פה איזשהו חוסר ודאות, הפילוסופיה שלי שוב, ופה זה הניסיון ההשקעתי שלי מדבר, שכשיש משבר צריך להגיב אליו מהר, וצריך להגיב אליו בשתי דרכים, אחד זה לצמצם איפה שאפשר לצמצם, ובצמצומים את המנג'מנט בוקס תמיד אומרים, ואני חושבת שהם צודקים, לא לעשות את זה פיסמיל, לא קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אלא פשוט להחליט מה התוכנית ולעשות. אז זה דבר אחד, ודבר שני, לראות מה ההזדמנויות שמשבר כזה מביא לכם. אז את החלק הראשון אנחנו כבר פחות או יותר עשינו.
מה צמצמתם?
אנחנו צמצמנו הרבה מאוד דברים. עד העצם, ממש ככה, בכוח אדם, בהוצאות, כמובן אחת ההוצאות הגדולות שלנו תמיד זה נסיעות, אנחנו כל הזמן מעופפים, אז ההוצאה הזאת, בין שאנחנו רוצים ובין שלא, ירדה מהפרק אנחנו מאוד מחכים שהיא תוכל לחזור, כי זה קשה לעשות עסקים בזום.
מעופפים בגלל כנסים, או מעופפים כדי ללכת ולפגוש את הלקוחות פייס טו פייס?
חברות גדולות, את מתייצבת אצלם פייס טו פייס, אז זה נכון שהם עכשיו ממשיכים בזום, אבל זה לא אותו דבר. אז יש דברים שמתקדמים, ויש דברים שאנשים אומרים, תקשיבו, אנחנו בבית, אנחנו לא ביחד, אנחנו לא יודעים מה קורה, יש לזה השלכות כבר עכשיו, אני חושבת שיהיו לזה השלכות עוד יותר, עם הזמן אני חושבת שצריך לתת לגל הזה לעבור אותנו, תראי, לא צריך לצמצם ככה להרוג את החברה, כן, אבל צריך לצמצם מה שאפשר, את הפאונדרים יחבשו שוב יותר קובעים, ולפחות יותר ממה שהיה לפני שהקורונה קרתה. חשוב גם לזכור את החצי השני, שזה לראות איזה הזדמנות זה, ולנו באופן ספציפי, אני חושבת שזאת הזדמנות, זה נותן המון ויזיביליטי, ובאמת יש המון פתרונות שכל מיני תחומים בהם הביאו.
אז את אומרת שצמצמתם בכוח אדם, צמצמתם בנסיעות, דיברת על ההזדמנויות, אתם מרגישים בשבועיים האחרונים שאתם יכולים לנצל את המשבר ספציפית במקרה שלכם כדי לאתר ולגייס לקוחות חדשים, או שכמו מרבית העסקים אתם מרגישים שלקוחות קיימים ממשיכים ואולי מורידים קצת פעילות, ולקוחות חדשים זה על גבול הבלתי אפשרי לגייס?
אז אני אגיד לך, בשיטות הרגילות זה על גבול הבלתי אפשרי, כי אנחנו מאוד היינו תלויים בטיסות, אבל דווקא בימי הקורונה קרה לנו כבר יותר מפעם אחת מאז תחילת המשבר, שאיזו חברה גדולה פתאום באה להום פייג' שלנו וכתבה לנו באינפו, אנחנו רוצים לדבר איתכם דחוף. זה נחמד, אבל בין זה לבין שנראה מהם כסף, עוד הדרך ארוכה, ואני לא יודעת אם אנחנו נצליח לעשות את זה, כי בין זה שהם מבינים שהם צריכים את זה, והם רוצים לעשות איזשהו מהלך, ספציפית אלה שהתקשרו אלינו, אני חושבת שיש להם עוד דרך ארוכה. זה ייקח זמן, יש לנו דברים שהקורונה הזה shines a light על כמה בעיות יש בשרשרת הספקה, מה שהופך את ה-additive manufacturing לאטרקטיבי, וכמו שאמרתי לך, כשעוברים לשרשרת הספקה ולייצור ודברים כאלה, חייבים איזשהו פתרון כמו שלנו. אז אנחנו מאוד שמחים שמדי פעם יש את ההבלי חור הזה, אבל בכללי רוב החברות בהלם, או יותר גרוע. הם לא יודעים איך לאכול את זה, והם רק עכשיו עובדים על תוכניות. אז יש לנו כמה שממשיכים, אבל זה on a case by case basis.
הסדר יום שלך, איך השתנה, מעבר לזה שאת יודעת, שאת נמצאת בבית, כשאת מסתכלת על ה-business side, לפני חודש, היית קמה בבוקר והולכת, נכנסת למשרד, להיום, איפה את רואה את השוני ואת האתגר המרכזי?
זה קומיוניקיישן אחר, אנחנו רגילים לקומיוניקיישן דיגיטלי, מעבר לכל הנסיעות שאמרתי לך שהיו, מעבר לזה שאנחנו טסים ונפגשים in person, אנחנו עושים הרבה מאוד בזום, בסקייפ, וסקייפ בימים רגילים. עכשיו אנחנו עושים המון, ויש לי כן את החוויה הזאת, שאני יום שלם בזום. ויש בזה איזשהו קושי, כי את תקועה על הכיסא ככה, אני הייתי פוגשת תמיד אנשים, תמיד יש לי פגישות, אני חלק מלתחזק נטוורק, את צריכה שיהיו לך הרבה פגישות, גם לקדם את ליולין, וגם בכללי לשמור על קשר עם אנשים, ורק לקראת הערב, שזה דווקא כן נורמלי אצלי, אני מצליחה to catch up בכל הדברים האחרים, זה כמו ביום רגיל, ויש ימים, פתאום, כלום, זה מדהים.
הרבה פעמים לצד אתגר וקושי, גם פתאום סיטואציה כזאת היא מאפשרת לזקק דברים שדווקא עובדים טוב, או להפיל אסימונים שככה ביום יום, את יודעת, לא רואים אותם. קרה לכם?
אנחנו היינו עסוקים בלטפל בקרייסיס הזה, ואנחנו עדיין במוד מאוד אקטיבי, אני חושבת שמה שאת מדברת עליו זה הסימונים שיורדים לך כשאתה יותר פסיבי, כשיש לך יותר דאון טיים.
אני דווקא מתייחסת כן לזה שאתם ממשיכים לרוץ, אבל בגלל שסביבה השתנתה, זה מאיר אור על כל מיני דברים, אז זה יכול להיות עניין של כלים, זה יכול להיות שפתאום גיליתם שחסר לכם משהו ב-workflow, זה יכול להיות להפך, שגיליתם שהכל עובד חלק.
תראי, אני חייבת להגיד שהעבודה מבוזרת, אני מאוד חששתי ממנה, והיא עובדת יותר טוב ממה שחשבתי, בתוך החברה. זה לא נראה לי כזה אסון. עכשיו. אני בהתחלה חשבתי שאם זה יהיה ככה לאורך זמן, having said that, אני חייבת להגיד שיש כמה מתכנתים אצלנו, עם ילדים בגילים מסוימים, שהם ממש רוצים לבוא למשרד. וכיוון שאפשר אחוז מסוים, ואנחנו בגלל המרחקים וזה, אז בעצם הם עושים תורנות ביניהם, מי היום יבוא למשרד. אז יש לנו קבוצת וואטסאפ של החברה, והם שם עושים סחר מחר, אני היום, אז אתה מחר. זה משעשע. אני חשבתי שזה יהיה קטסטרופה, למען האמת. חשבתי ששום דבר לא יזוז, ומסתבר שלא כך. הדברים כן זזים. כנראה שהאנשים הם יותר רזיליינט ממה שאנחנו חושבים.
דיברנו על הקורונה, על ההזדמנויות, על איך נראה סדר היום שלך והקשיים, ומעניין אותי ככה מהמקום שאת מספרת גם על הלקוחות שלכם, אבל למקום הזה של המשקיעה והצופה ואותו נייסייר, מעניין אותי לשמוע מה את חושבת על המצב כרגע של סטארט-אפים שעוד לא גייסו כסף, או שבדיוק נמצאים לפני סבב גיוס, מה לדעתך הם צריכים לעשות? בלי קשר לקורונה, בקשר לטרנדים כמשקיעה לשעבר ואם היית היום, כל הנושא הזה של הקומיוניטי, אנחנו רואים הרבה ארגונים שקיימים, גם כאלה שהם נון-פרופיט, כמו אור לחינוך שאת מתנדבת בו. האם את רואה בעתיד, או אפילו כבר כיום, הזדמנויות השקעה בגופים כאלה, המחשבות שלך בנושא?
היום משקיעים חייבים להתפקס על הפורטפוליו שלהם, ולוודא שהחברות שלהם, לפחות אלה שהם מאמינים בהם ורוצים שימשיכו הלאה, הם well-funded, כדי לעבור את המשבר הזה, ולכן אני מניחה שפחות מסתכלים על השקעות חדשות. הסטארט-אפ שעוד לא גייס, למרות שאני רואה בלינקדין חלק מהמשקיעים שאומרים לא, בואו אנחנו משקיעים השקעות חדשות, ואז זה בסדר.
השאלה אם הם רושמים את הצ'ק.
זה אני לא יודעת, אבל לפחות הם אומרים תבואו. אז אם כבר אתם באים, אז תבואו לכאלה שאומרים את זה. ואני הייתי ממליצה לחכות קצת, לחכות כמה חודשים, כי אני חושבת שעכשיו משקיעים מפוקסים על הפורטפוליו שלהם, ואחד התפקידים של המשקיע זה להרים את הדגל ולהגיד, חבר'ה, זה לא צחוק מה שקורה פה, ובואו נעשה משהו ביחד ונעזור לכם. אז אני חושבת שאני הייתי מחכה. זה החלק הראשון של השאלה. החלק השני, על הקומיוניטי, דברים מקסימים של קומיוניטי קורים פה, ב-AM רואים את זה מאוד, עם כל מה שקורה באיטליה, עם America Makes בארצות הברית, עם הרבה מאוד מקומות. אני חושבת שיש גם הרבה יוזמות של קומיוניטי בכלל, בתור השקעה, מודלים חדשים של שיתוף על כל מיני דברים. למרות כל זאת, עדיין, ובייחוד בישראל, יש מקום לפשוט non-profits, לעמותות. זה לא חברה, זה עמותה שבאה לעשות טוב, ובעיניי גם לצמצם פערים. אני מאוד מאמינה בחינוך, הוא ה-great equalizer, ואני פעילה, כמו שאמרת, בעמותת אור לחינוך, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, שהתנדבות זה משהו שהוא בשביל הנשמה, וגם אם אתה סטארט-אפיסט או סטארט-אפיסטית הכי עסוקה שבעולם, תמיד יש קצת זמן, או קצת תשומת לב, או קצת כסף שאפשר לבוא ולעזור לעמותה, שאתם באמת מאמינים במה שהיא עושה, זה מרחיב את הלב ואת הנשמה, וזה תמיד שווה את זה. אני מאוד ממליצה.
נעבור לשלוש שאלות האחרונות, שאיתם אנחנו סוגרות כל פרק. לאורך כל המסע שלך, בין אם כמשקיעה ובין אם כיזמת, אני אשמח שתמליצי על משקיע או משקיעה, שאת חושבת שלא משנה אם הם השקיעו בכם או לא, אבל שאת חושבת שלכל יזם ויזמת שווה להכיר, להיפגש ו...
יש כל כך הרבה אנשים טובים בתחום ההשקעות, באמת, קשה לי להגיד אחד, אז ניתן כמה. טוב, חייבים להגיד שלמה דוברת, בן אדם מדהים, אדי שלב מוותיקי התעשייה שבאמת כבר ראה הכל, והוא בן אדם מדהים גם. דוב מורן, יזם ב-100%, שנהיה VC אבל הוא עדיין יזם ב-100%, ומשקיע שהוא הכי מכיר, הכי יודע, אבל הוא לא משקיע ישירות בחברות, זה אלן פלד. אוצר של ידע והבנה וחוכמה, אני מאוד מאוד מעריכה ואוהבת אותו. וכל המשקיעים שהשקיעו בנו.
תחשבי על המסע הזה, על אותם שש שנים, מאוקטובר 2013 ועד היום, רגע אחד שמבחינתך היה הרגע הכי מרגש במסע היזמי שלך.
אני חושבת שהוא לא קרה, זאת אומרת, אחד מהם היה כשטסה came on board, אני לא יודעת אם זה הרגע, אבל זה אחד הרגעים המאוד, גם חשובים וגם חקוקים, גם לי וגם לה, מאוד בזיכרון.
אנחנו אוהבות לסיים כל פרק ב-Pay It Forward, ולבקש ממך להמליץ על יזמת אחרת, שתשב בכיסא החם ותספר לנו את התובנות שלה, את האתגרים, את ההצלחות מהמסע היזמי שלה ועל הסטארט-אפ שלה.
אני ממליצה על מושית יפה, שהיא היזמת והמנכלית של זירה. זירה בעצם מאפשרים לחקור חברות, גם בשווקים וגם בצורות שאין לך אנליסטים וכאלה דברים.
אחלה המלצה. מושית, את על הכוונת של הסטארט-אפיסטיות. ליבת, תודה רבה רבה.
בשמחה.
אני מאחלת לכם מלא הצלחה, שהצורך הזה רק ילך ויגבר, ואם התחזיות נכונות, אז תוך 4 שנים, האוקיסטיק שלכם אמור להתעופף מעלה-מעלה.
או אפילו לפני זה.
ותודה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. את שאר הפרקים שלנו אפשר לשמוע באתר הסטארט-אפיסטיות ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. אז יאללה ביי.
Shut up and sit down.